הוכחי אמר ללימוד המשותף, המסלול הזה זה מסלול חשוב, וזה ספר מאוד חשוב. הייתי אומר, כמובן אפשר, צריכים לראות את הספר בקשר מלא של שלושה ספרים, של איש הלכה ושל איש אמונה. וחשבתי שמן הנכון, לא רק לעסוק בפרק האחרון, שדעתי הוא די קצר, אלא גם לתת מבנה כללי וסיכום כללי על כל מה שראיתם. ומה שהכי חשוב, שהמבנה הכללי של הספר הזה מאוד מרשים. הפנורמיות והכלליות הזאת, המבט על, הוא מאוד מאוד, מאוד חשוב, וגם ההתפתחות שקיימת בספר הזה, בניגוד לשני הספרים האחרים שהזכרתי, ונגיע לכך. אז כמובן, כפי שלמדתם, הספר בנוי על הפרדוקס שורשי ומובנה מבני, והפרדוקס הזה בעצם כלול בתוך הסיפור והנרטיב של שיר השירים. סולובייצ'יק, בדרך של הרמב״ם, הבין את שיר השירים בניגוד לרוב הראשונים שהבינו אותו בצורה לאומית והיסטורית. הם הבינו את זה מהגישה והזווית האוניברסלית, האנושית, והקושי הגדול בשיר השירים זה הפער התאומי שבעצם מפריד בין הרועה לבין הראיה, לבין האיש לבין האישה. וכל הניסיונות שלהם להתחבר וליצור את המפגש ולהתקרב, איכשהו ברגע האחרון המפגש לא קיים, גם כשהוא דורש, יצא מתעצרת, לא עונה. לפי סולובייצ'יק, המרחק הזה הוא לא תוצאה של כישלון ושל חטא. רוב הראשונים שמתייחסים לשיר השירים כסיפור היסטורי, אז העצלנות והכישלון והחוסר מפגש הוא תוצאה מהחטא. חטא העגל, חטא המרגלים, חטא שיבת ציון בתקופת עזרא, שלא מספיק אנשים חזרו. אז אם נתייחס לזה מהפער האוניברסלי, לפי רב סולובייצ'יק, לא מדובר בחטא המרחיק, אלא עצם המרחק בין אדם לבין היצור, היצור לבין היצר, האינסופיות של הקדוש ברוך הוא, מול המוגבלות של בשר ודם. בעצם כשהפער הזה מתחלחל למגרש האקזיסטנציאלי, הרגשי, כשמדברים על הפער הפילוסופי, בסדר, אני רחוק מהקדוש ברוך הוא, אבל אני חייב לחוות את הפער ולחפש הקדוש ברוך הוא במונחים אנושיים וכלים אנושיים וכלים טבעיים, שכליים, והכלים האלו הם בעצם לא מתאימים לחיפוש אחרי הנסתר ואינסוף, אז בעצם הפער הזה והמרחק הזה יוצר איזה מתח רגשי. זה הבדל בין פילוסוף לבין אקזיסטנציאליסט. סולובייצ'יק הוא אקזיסטנציאליסט ומתייחס לכל הנושא הזה לא מהזווית הפילוסופית, אלא מהזווית האקזיסטנציאלית. למשל, אתן לכם משל, לא מהספר הזה, כשאני למדתי פילוסופיה ואקזיסטנציאליזם, שואלים איך הקדוש ברוך הוא יכול ליצור רע בעולם. הקדוש ברוך הוא טוב, והוא בלתי מוגבל, הוא גם אומניפוטנט וגם טוב, אז איך ייתכן רע בעולם? השאלה הגדולה של תיאודוסי. אז הרמב״ם פותר את השאלה בשלב מסוים בדברי נבוכים, הקדוש ברוך הוא לא מסוגל ליצור רע, לא בטבעו, לא יכולתו ליצור רע, הקדוש ברוך הוא רק יוצר טוב, הוא לא מחלק את הטוב בצורה מאוזנת. אז מישהו סומה עיוור, לא שהקדוש ברוך הוא יצר אותו עם מגבלה, הקדוש ברוך הוא רק יוצר ראייה, אבל הוא לא חילק מספיק ראייה וכושר ראייה לאותו עיוור. אדם שהוא ראה, והקדוש ברוך הוא לא יכול ליצור רעב, הוא יוצר אוכל ותזונה, לא מחלק מספיק פרופורציונלית לאדם הרעב. הקדוש ברוך הוא לא מחלק בריאות לאדם החולה.
אבל זה לא רק בפני עצמו? זאת אומרת, זה פרדוקס בתוך, זאת אומרת, איך הלוקה של מיני?
לא, כי הקדוש ברוך הוא לוקח כל ההחלטה, והוא לא נותן רע, הוא לא מונע טוב, הוא רק מונע טוב.
אבל חוסר הטוב הוא רע.
חווייתית, קיומית. אקזיסטנציאליסט אומר לעצמו, לך לאדם עני ותגיד לו, אל תדאג, לא שאתה עני, אין לך מספיק כסף. לך לאדם חולה, אל תדאג, אין לך מספיק בריאות. זאת אומרת, אנחנו כולנו פה מסתכלים מצורה חווייתית וקיומית, אנחנו כולנו אקזיסטנציאליסט, אבל בעידן בימי הביניים הפילוסופים, הם צריכים בעצם להסביר את הקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים לדעת איך אני, כאדם מוסרי, ערכי, שמחפש את הטוב ואת ערכיות והמוסריות ואת האיזון בעולם, איך אני מתרגם את החוויות האלו, את המציאות הזאת הכל כך לא פייר ולא מאוזן, איך אני מתרגם למונחים חווייתיים קיומיים. אז בעצם אפשר לדבר על המרחק בין הקדוש ברוך הוא לבין בשר ודם מבחינה פילוסופית. יש מרחק, ובעצם המרחק הזאת יוצר יראת שמיים, ואדם שנכפה, שמקבל את העליונות של הקדוש ברוך הוא, אבל מבחינה רגשית, איך אדם חווה, איך אדם מנווט את המסלול הזה, זה הכוח של איש ההלכה. אני אפנה אתכם למי שיש ספר לכל מיני קטעים. יש קטע מאוד מסכם, עמוד 148, שהוא מסכם את שתי המערכות הנוגדות, הסודרות. מערכת הסינאית והמערכת מעשה בראשית. מה שהסולריץ' תמיד מכנה את התודעה הגילויית, התגלות, לבין התודעה הטבעית השכלית האנושית. אז תודעה טבעית פירושה, 148, רוח האדם עולה למרחקים מופלגים, ישנה שאיפה, קצת מקצר, של האדם בנפשו, לכוון את כל הריבוי שבמציאות הזמנית והמוגבלת כלפי מצוי ראשון בלתי מותנה. אנחנו רוצה בעצם לכוון, לחבר את כל החוויות שלו ליוצר החוויות. מצד שני, ישנה תולדה חתומה בחתומה של יוצא. הקדוש ברוך הוא מאותת לנו מתוך הבריאה. יש כל מיני סימנים ודרכים לגלות את הקדוש ברוך הוא בבריאה. אז יש פה ציפייה דו-צדדית. אני מצפה ואני חולם ואני רוצה לגלות אותו בתוך הווי שלי ודרך הכלים האנושיים שלי. וגם הקדוש ברוך הוא בעצם מגלה את עצמו, שמיים מספרים כבר כאל, מעשה ידיו מגיד הרקיע. וזאת מערכת אחת, התודעה הטבעית השכלית האנושית. יש גם מערכת אלטרנטיבית נוגדת. וזאת המערכת, מערכת סיני, התגלות, הפכיות, הקדוש ברוך הוא מטביע ומטיל על האדם. תודעה גילוית פירושה, אין האדם יכול לבוא לאלוקים מעצמו וידי יוזמת רוחו. המציאות הוא מבוי סתום, חסר מעבר לתחום המוחלט הנצחי. נפש האדם הממריאה מתוך זעזורים כבדים וקשים, מתוך געגועים ויוקדים למראי עולם, מגעת רק אל צל שקי, אל בבואת בבואתו, אי אפשר אני אשם לוקח, לא יראה אני אדם בחי. וזה בעצם התזיה שעומדת בשורש הספר הזה. והשאלה האקזיסטנציאלית היא איך אדם מגיב לחוויה הזאת. לא רק לאתר שהחוויה קיימת, איך אני בעצם מתמודד. ומה שמאוד מרשים ומאוד מיוחד בספר הזה, שיש כאן שלבי התפתחות. הדיכוטומיה הזאת שיש באדם, שאפסולוגית שתמיד, יש דיכוטומיה באדם שהוא לא אדם אחיד, אנחנו לא אחידים. הדיכוטומיה שבאה לידי ביטוי במפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא, שלפי אפסולוגית של פרדוקס בעולם הדתי, הוא לא כישלון, הוא רק סימן ומשקף את החוסר תיאום. החוסר תיאום אלא הפער וההבדל בין הקדוש ברוך הוא לבין בשר ודם. אז גם באיש האמונה יש דיכוטומיה. בין האדם שמתקעה על הבריאה, שהוא חלק מהבריאה, majestic man, ובין האדם שהוא בודד וגלמוד ולבד, ויש אמונה בודד שמחבש את הקדוש ברוך הוא, מיוחד. וגם באיש ההלכה, יש הבדל בין האיש הקוגניטיבי לבין האיש הדתי, homo-religiosis והומו-קוגניטיבית. אז גם בספרים האלו, הכפילות והדיכוטומיה קיימת. אבל אין שאיפה וגם אין מפת דרכים איך לאחד, איך בעצם ליצור הרמוניה. בעצם אדם חי עם הדיכוטומיה הזאת. וצריך להיות ער ורגיש לשני אספקטים, לשני אלמנטים.
ואיש ההלכה
ניסיון מייחוד? יש קצת, אבל אין מפת דרכים. רב סולריץ' לא מרפא לך איך להגיע, אין ווייז. פה יש מסלול של ווייז. ורב סולריץ' לוקח אותך משלב לשלב להגיע לשלב הסופי שעליו נדבר היום, השלב של דביקות. אז השלב הראשון, שוב פעם כדי לסכם, השלב הראשון בעצם, סולובייצ'יק מתאר, איך אדם מגיב, מה התחושות בתוכי. כשאדם עומד מול הסתירה הזאת ומול הניגוד הזה, איזה תגובות הניגוד הזה מעורר. והמערכת הראשונה, הטבעית השכלית, מעוררת אימון, ציפייה, רוגע, קשר. והמערכת השנייה מעוררת פחד, בהלה, התחושה של חסר אונים, שאני שפל. בעצם כל הזווית היא מראיית אדם. איך אדם מגיב לשתי הניסיונות. ניסיון הראשון, מסלול ראשון, החוויה השכלית הטבעית, מולידה אצל אדם ציפייה, אימון, עידוד, קשר. המערכת, התודעה, הגילויית, ההתגלות, מולידה אצל אדם פחד, בהלה, וגם כן לא רק פחד, אלא, הייתי אומר, תסכול קצת הווייתי, כי הבסיס לכל הספר הזה, שהעבודת השם הכי אמיתית, הכי אותנטית והכי עמידה, זה עבדת השם שבא מתוך חירות ואהבה. ואדם שעומד מול התודעה, הגילויות הזאת, מרגישה שהחירות שלו הוסרה, שהוא עומד בפני מערכת שמטילה עליו ומחייבת אותו ומסירה את החירות. והפתרון הבסיסי, ואולי הכי הייתי אומר, הכי משמעותי של הספר, איך אדם מגיע למצב שבו הוא עומד מול שתי המערכות, במיוחד המערכת השנייה, ומרגיש שהוא חופשי, אם אחד בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. שהוא מרגיש שגם בקבלת מלכות שמיים, בקבלת המערכת הזאת ההכרחית, גם אז הוא פועל מתוך רצון, ומתוך חירות, ומתוך חופשיות. אז זה לא רק שהוא מפחד, הוא מפחד פחד חווייתי, כי הוא יודע שהוא עומד לבטל את עצמו, ולבטל את חירותו. אז זה השלב הראשון. בשלב השני, כמובן, סולובייצ'יק ממפה איך הרגשות האלו והתגובות האלו מולידות אצל אדם ממשקים שונים בקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. זה כבר לא שאלה איך אני מגיב. אני מגיב למערכת המעשה בראשית עם אהבה ורגש ורוח וציפייה, ואני מגיב למערכת השנייה בפחד ובהלה והרגשה של חסר אונים. אלא אני בעצם מתרגם את שתי התגובות לשני ממשקים שונים, חיוניים, משלימים אחד את השני בקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא. המערכת של בראשית מולידה אצלי אהבת השם. אני אוהב אותו כי אני רואה אותו בעולם ואני מרגיש נוכחותו, וזאת אהבה. אני אוהב אותו כי אני מבין אותו. ואני ירא ממנו כי אני לא מבין אותו. בין אנשים לא מבינים את הקשר בין חוסר הבנה לבין יראת שמיים. מתי אברהם אבינו, אני מדבר סתם לא מתוך הספר, מתי אברהם אבינו מגיע לממד של יראי שמיים, אתה ידעתי כי יראי אלוקים אתה, אחרי העקידה. לפני העקידה הוא הוכיח את עצמו כאוהב השם, כי הוא הבין, הוא סינכרן בין רצון השם לבין רצון בשר ודם, כי הוא הוכיח לכל עולם איך שמונותאיזם משאיר את האדם, מקדם את האדם, מצמיח את האדם. עכשיו הוא עומד בפני מצב, בפני סימן שאלה שהוא לא מבין ואסור לו להבין. כי ברגע שהוא מבין את התכתיב הזה לשחוט את בנו, הופך להיות מפלצת. זה לא רק שהוא לא מבין, אסור לו להבין. אז איך אדם מגיב כשהוא עומד מול רצון השם שהוא לא יכול להבין, והוא יודע שהוא לא יכול להבין, וחבל להבין, אסור לו להבין. אז זה בעצם מבטל את עצמו ומקבל רצון השם, וזאת יראת שמיים. יראת שמיים, ולדעתי זאת הסיבה שהחוויה הגלותית כל כך מבוססת על יראת שמיים, כשעולם מסביבך קשה להבין, ומתגר, וסתום, ונסתר, ונעלם. אז הסוויט ספוט, הדרך שאתה מגיב, זה בסדר, אני לא מבין, אז אני מתבטל לפני הקדוש ברוך הוא מקבל רצונו. פה בארץ, לדעתי, לפעמים אין מספיק יראת שמיים, כי אנחנו כל כך מבינים אותה. אצל החרדים, הם בעצם עדיין תקועים באירופה, אז העולם עדיין חשוך ובלתי מובן, אז יראת שמיים זה טבעית, אני משבח אותם בכך. אני חושב שבציבור שלנו דרוש קצת יותר יראת שמיים, אבל אני יודע את האתגר, כי מרגישים שאנחנו פרטנרים ושותפים, והספרים, הדפים של שיר השירים פתוחים, ואנחנו בעצם מקדמים את ההיסטוריה, אז אנחנו קרובים, הקדוש ברוך הוא אח שלי, אחי, כולנו אחים, אז הקדוש ברוך הוא אח שלי, אז אני אוהב אותו, אוהב אותי, איפה יראת שמיים, איפה היכולת הזאת לעמוד בפני מציאות ונתונים בלתי הגיוניים. אז השלב השני, אדם מגיע, לא כשהוא נע בין מצב של פחד לבין מצב של אהבה, אלא הוא רואה את החשיבות של הרכבת הזהות הדתית, האישיות הדתית, על בעצם שתי הרגשות, הרגש של אהבה והרגש של יראת שמיים. וכמובן הוא מבין שהשתי הרגשות האלו מצד האדם מקבילות לשתי דרכים שבהן הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, מידת הדין ומידת הרחמים. מידת הרחמים מצמיח, מגדל, מחייג, יסוד היסודות, הכל בא מאת הקדוש ברוך הוא. יצירת עולם, בריאת עולם, היא אקט של חסד, ומידת הדין בעצם משמיד את הכל, בעצם מבטל את הכל. הקדוש ברוך הוא אינסוף, ואם הקדוש ברוך הוא אינסוף, אז אין שום מקום ליצור אחר ולבריאה אחרת להתקיים, כי וזה בקבלה, נחשב, זה נקרא בקבלה, מישהו שם לב לכך בקבלה? איך זה נקרא? רצו ושוב. שבעצם אתה נע בין שתי הקצוות האלו, של קשר עם הקדוש ברוך הוא והכרה שהקדוש ברוך הוא יסוד העולם, לבין מצב שאתה מבין שהוא בעצם מבטל את הכל, כי אין שום מקום וזה הסוד של שבת, הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, ולולא שהקדוש ברוך הוא היה צמצם את עצמו בשבת, לא היה מקום לבשר ודם, לחיות, ובוודאי לא לייצר ולהתקדם, זה כמובן הקסם של שבת. אנחנו מבטלים את התעשייה שלנו בשבת, כדי לזכור שכל התעשייה והיצירתיות שלנו רק באה מכוח הצמצום של הקדוש ברוך הוא, כי אחרת לא היה מקום לנו להתפתה ולקדם ולייצר ולבנות את העולם. אז בעצם בשלב השני, אדם עובר מאיזה סוג של אנוכיות, איך אני מגיב, אני מפחד, אני אוהב, ובמצב שאני נמצא עם קשר ביני לבין הקדוש ברוך הוא, ואני מחפש את שני ממשקים. והממשק אחד הוא מבוסס על המערכת הסינאית, וממשק אחר מבוסס על המערכת של מעשה בראשית, של גילויית ושל שכלית. ובעצם אני משלים, ובשלב השלישי, אני בעצם מחפש לא רק איזו תודעה שמשלימה שניהם, אלא גם חוויה דתית שיכולה בעצם להשלים ולהרכיב ולהצמיד ולשזר את שניהם. ולפי רב סולובייצ'יק, החוויה הדתית הזאת היא הידמות. שאדם בעצם רוצה להיות כמו הקדוש ברוך הוא, זה נקרא בלטינית אימיטציה די, מהו אף אתה, מהו רחום אף אתה רחום, מהו חנון אף אתה חנון, שבעצם בתוך החוויה הזאת כלולה גם ההכרה שאני לא יכול להיות כמותו ממש, אני רק נדמה לו, מדמה את עצמי, מעצב את אישיותי, מהו מלביש הרומים, אף אתה מלביש הרומים. יש בעצם הבדל, סולובייצ'יק במקום אחר, דיבר על ההבדל בין הגמרא בסוטה לבין הגמרא בשבת. הגמרא בשבת כופל עם ג' מהו חנון, אף אתה חנון, מהו רחום, אף אתה חנון, זה אבא שואל, זה כלי ונבאו. הגמרא בסוטה אומרת, מהו מלביש הרומים, מהו מתיר אסירים, מהו שמח נופלים. הגמרא בסוטה מדברת על פעולות, הגמרא בשבת מדברת על תכונות. אז אדם יודע שהוא לא יכול להיות כמו הקדוש ברוך הוא, שהוא אוהב לבצע את הפעולות שהקדוש ברוך הוא מבצע בעולם, וגם בעצם לפנים ולפתח את התכונות. אבל לא יכול להיות כמו הקדוש ברוך הוא ממש. אז מצד אחד, הוא מכיר שיש פער ויש תהום, הוא לא יכול בעצם, וזה רב סולובייצ'יק לא פיתח את זה, אבל זה המתח בתוך הפסוק, כי בים סוף הגיעו לקרבה אולי הכי משמעותית והכי מרשימה, בכל ההיסטוריה היהודית. חז"ל אומרים שראה שפחה לים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוטי מימיו. אז השפחה הפשוטה ראתה בים, הקדוש ברוך הוא בצורה כל כך קונקרטית ומוחשית, שהיא מפנה אצבע זה כלי, ובדרך כלל כשאתה אומר זה, הוא מפנה אצבע למשהו מוחשי. אז הקדוש ברוך הוא היה כל כך מוחשי וקונקרטי ובולטת וניכר בים סוף, שכל אחד אומר זה כלי, אבל שואלים מה יקרה אחר כך. אז הגשו והנבאו. אז יש כאן מתח, כי הבנבר רוצה בעצם לשכפל ולשמר את הזה כלי, והוא לא יכול. זה כלי זה אירוע חד פעמי, על הים, יש משהו מלחמה שם שמעו חד פעמי בסיני. אז אני לא יכול למתוח את החוויה החד פעמית של ים סוף ושל סיני בצורה שגרתית יומיומית. אז הבנבר מנסה באיכשהו להנציח ולשמר ולהמשיך. אבל אני לא יכול להמשיך, אני רוצה להמשיך, אז אני רוצה להיות כמו הקדוש ברוך הוא, ולהפנים את התכונות שלו ואת הפעולות שלו, תוך הכרה שאני לא אגיע לממש להיות כמותו. ובעצם בשלב הזה של הידמות, סולובייצ'יק גם פתר את הבעיה הפנימית של הספר של חירוק, כשאדם בעצם מכיר את המוסריות והערכיות בתוך המידות של הקדוש ברוך הוא, אז זה לא מערכת שנכפתה עליו, שמוטלת עליו כמטלה וכמסע משהו כבד, אבל יודע שזה משפר את האדם, ומתקן את החברה, ומקדם את האנושיות. אז בעצם הוא כבר רואה את החירות בכך שהוא מקבל על עצמו את המערכת הזאת, להיות דומה לקדוש ברוך הוא, אז בעצם הנושא כבר נפתר. ומאוד מעניין, היה מקום לסיים את הספר פה. כי בעצם שתי המערכות תורגמו לשני מסלולים המשלימים אחד את השני, יש לא רק תודעה מאחדת, יש גם חוויה מאחדת, החוויה של הידמות אל הקדוש ברוך הוא, שבדרך אגב זוכה למקום מאוד מכובד, מאוד מרכזי בתורתו של הרמב״ם, שרמב״ם מתאר מידות אדם בתחילת הלכות דעות, הוא מקדיש. זה לא קו מאוד דומיננטי בעולם של חז"ל, יש שתי גמרות, חז"ל לא חוזרים לזה הרבה. זה חלק מתוך המידות של האדם. אבל בתוך התורה של הרמב״ם, זה משהו מאוד יסודי, זה דרך השם, זה דרך הבינוני, זה בסוף פרק א' הלכות דעות. אז גם לפי רב סולובייצ'יק, הנושא הזה של להיות כמו הקדוש ברוך הוא, זוכה להיות מרכיב מרכזי בבניית ועיצוב העולם הפנימי הדתי. הטרסט, ההתקדמות הסופית, הוא בעצם בסוף הספר, שהאדם עובר מהשלמת שני המרכיבים, שתי המערכות, איזו תחושת של רוגע ושל שמחה ושל רוגע פנימי, של כל המתח הזה שקיים בתחילת התהליך הזה, שהוא מכיר את ההבדל בין שתי המערכות ושתי התולדות, המתח כבר יורד ויש רוגע פנימי ושמחה ותחושה של חירות, אבל יש פה משהו הרבה יותר שפתני, לא רק לאחר אותם, אלא לגשר בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. לא רק לאחד את שתי הממשקים, את שתי הרגשות, אלא להגיע למצב של אשר סולוויצ'יק מגדיר דביקות. וכאן הייתי אומר, אולי האמירה הכי מודרנית של הספר, כי הדביקות הקלאסית, המיסטית, המטאפיזית, זה בעצם שאדם נדבק לקדוש ברוך הוא. והדביקות הזאת גורמת פחות או יותר לביטול האדם. בחסידות זה קו מאוד מאוד מרכזית, התפתמות וביטול עצמי, כמובן גם במישור הערכי, שאתה מבטל את הכעס ואת האגו שלך ואת הצרכים שלך ואת התאוות שלך, אבל גם במובן הקיומי, שאתה מבטל את עצמך. לא מספיק לבטל את היצרה שלך, לבטל את הרצון שלך, וחזל, בטל רצונך מני רצונה. זה משהו מאוד מחייב. ומה זה רצון? רצון שנגד רצונה. אני רוצה לעבור על איסור, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אעבור על איסור, אז אני מתפתה על הקדוש ברוך הוא. ובחסידות ובמיסטיות, אתה מבטל את עצמך. אתה הופך להיות חלק מהקדוש ברוך הוא, חלק ממצב שאין אישיות אנושית. כמובן, אי אפשר סולוויצ'יק, למרות שיש הרבה מיסטיות בספר, והרבה מטאפיזיות, אם לא אותו דבר, המגמה היא להביע את עצמך, ולהתפתה, ולקדם, ולהבליט את עצמך, ולמצוא שלוש חוויות שבהן יש בעצם קשר אינטימי בין שתי המערכות. זה בעצם הדרמה הסופית של הספר. הדרמה הסופית, הסופית שנדבר היום, זה הנבואה המודרנית. אבל הדרמה הסופית של הספר הכללי, זה בעצם לעבור ממצב של הידמות למצב של דבקות. ולייצר חוויית דבקות שהיא לא מבטלת את האדם, אלא מקדמת את האדם, ויש שלוש זירות שבהן בעצם יש נשיקה. בין השקה, בין שתי המערכות. אז המסלול הראשון הוא שלטון השכל, שבעצם זה מתפצל לשניים. השכל הזה בהלכה, שלטון השכל בהלכה, הוא בעצם בתוך הפרמטרים הקשוחים, ברור שהמערכת הלכתית היא קשוחה, והיא בלתי ניתנת לשינוי, ואי אפשר לייצר אותו מחדש, לא איזה דף ריק. אז אחרי שהפרמטרים והקווים הכלליים קבועים, אז בתוך המגרש הזה יש הרבה יצירתיות, הרבה ייצור, הרבה חופש, ותורה שבעל פה היא בעצם, זולית יחזור לזה, הוא מפעל אנושי, יצירתי, הקדוש ברוך הוא נטע את התורה בתוכנו, זולית שכבר הזכיר את זה בתוך הספר, אבל בית יוסף בסימן מ"ז, בערך חיים, השם בחר בנו מכל עמים והשם נתן לנו תורת אמת וחי עולם נטע בתוכנו. לפי בית יוסף, נתן לנו תורת אמת, מתייחס לתורה שבכתב, שזה קשוח, וזה קבוע, זה לא גמי, שקדוש ברוך הוא נותן, וזה תורת אמת, אבל תורה שבעל פה, הקדוש ברוך הוא נוטע בנו. הוא נוטע, אנחנו מצמיחים, אנחנו מגדלים. אז בעצם כל תורת שבעל פה, הוא תורה יצירתית, אנושית, לא בשמיים, גם בפסח, גם בעיצוב הכללי. וסולוויצ'יק, נקרא קצת כמה קטעים, וסולוויצ'יק מתייחס קצת לזלזול, לאנשים שלא מספיק מכירים, אדם שעומד מפצד ומזלזל בהלכה, וכאן כמובן יש הדים מאוד מאוד חזקים, לא רק בנושא הזה, אלא גם רב סולוויצ'יק עמד בפתח, עמד בפרץ, נגד הגישה המודרנית שזלזלה בתורה שבעל פה, בחשיבות של תורה שבעל פה. וכל אדם שנמצא מחוץ למערכת, אז זה נראה כי זו מערכת מאוד ככה לא רלוונטית, ומה אכפת לי ביצה שנולדה בינדה, ומה אכפת לי שניים אוכסים בתלית, ובא וקמה, ובא ומציע, ובא ומייס לבין. סתם, זה בזבוז אנרגיות, ואנשים הכי חכמים יושבים שם ומדברים על פרות, ואחד שנוגח את השני. אבל אנשים שכבר השקיעו כוחות בעולם של תורה שבפה, יודעים שהמקרים האלה לא חשובים, לאף אחד לא אכפת מה קורה לתלית. אף אחד לא חשוב בביצה. חז"ל נכנסו ורצו להציג כל מיני מקרים שהם בעצם בלטות, שערים, כדי שהאנשים יגיעו להיגיון השומעים מאחורי. באנגלית זה hieroglyphs, קודם. זה קוד למשהו פנימי יותר. אז כשחזר רצו לדבר על חזקת ממון ותפיסה פיזית ואיך אני מגדיר בעלות, אז במקום לדבר כמו איזה חבר כנסת או כמו פילוסוף, נכנסו לחדר ואמרו, שתיים אוכסים בטל, אז מה הגיעו? ומיד כל אחד ידע שהדיון הוא איך אני מגדיר חזקת ממון, ואיך אני מגדיר תפיסה, ואיך אני מגדיר ספק, ואיך אני מגדיר... ידעו את זה כל כך טוב, אני קורא את זה באנגלית finger snapping. כן, אני מדבר על מכבי תל אביב, אז מיד אתם יכולים לעשות finger snapping ולזכור את כל המשחקים הטובים ואת כל הסטטיסטיקות, כי לצערנו מכבי תל אביב יותר תחוב בתוך ה-DNA שלכם מתורה. הם ידעו את התורה כל כך טוב, שנכנסו לחדר והם מוכסים, בסדר, השניים מוכסים מטלית, חזקת ממון, ותפיסה, וספק, וביתין, ויחלוקו, ושידוד דיינה, ותפיסה ביתין, ויבוא על יו. ידעו את זה כל כך טוב, שנכנסו, הציגו את זה, וכולם, זה לא משחק, ומי שעומד מבחוץ לא יודע, ברוך השם, זכיתם להגיע לישיבה, ולראות את הרוח הפנימית, והיגיון הפנימי, שזה לא סתם בלבול מוח. זה עניין חשוב. אז הסלווייץ' אני שומע ואני מאוד מזדהה עם הטון הזה, כי גם בתקופה שלנו יש צורך לאנשים שמאוד מכירים את המערכת ומאוד אוהבים את לימוד תורה שבעל פה, ויכולים בצורה נאורה ובצורה מודרנית להציג ולגונן ולהגן על המתקפה, נגד המתקפה הזאת. אז תסתכל בעמוד 205, באמצע העמוד, מנעדינו אומרים באמצע העמוד, הלכה מובנת. ישנה. אין בה מפעולת היצירה. בני אדם אלה מעולם לא למדו דף גמרא ולא נהנו מזיו היצירה והחידוש שבהלכה. לדעתם, הרבינו תם יחזור בסוף הספר, לא חידש. הרמב״ם, לא חידש. הרמב״ן, לא חידש. הגרא, לא חידש. רב חיים מיש בריסק, לא חידש. כמה מגוחך תהיה השמה זו. אלה הראשונים האחרונים יצאו עולמות חדשים, מרהיבי עין ביפיים ובסגבם. הם היו מחדשים היותר גדולים. כל, וכאן יש התייחסות למערכת. כל היודע את המיתולוגיה ההלכתית שנמסר לנו מדור דור על ידי ראשונים ודור האחרונים, מפרשי התלמוד, יודע כי אינה נופלת במעוף היצירה המחשבתית, הדידקטיבית, אידיאלית, בחריפות האנליטית, בדרכות ההפשטה, בעקבותיה ובעקיבותה השיטתית, מיתר מחקרי דעת האדם היותר מופשטים ויותר דייקנים. זה איזו הגנה כל כך אוהבת. וסולובייצ'יק שבעצם חקר כל מיני תחומים, הוא אומר שאני יכול להישבע, אני יכול להבטיח לכם שהמערכת הזאת אינה חסרה מול כל המערכות וכל התחומים וכל המדעים האחרים. אינה נופלת במלוא הסערה. וכאן דרך אגב, מי שרוצה, יש משפט אחד שלדעתי כולל כל ההיגיון של למדנות. מה הבסיס ההגיונית של למדנות? מה הבסיס ההגיונית של הסגנון הבריסקאי? כאן המשפט. עיקרון, סולובייצ' מדבר על שני נקודות. האחדות המיתולוגית, המיתודולוגית, אחדות המיתודולוגית. זאת אומרת, יש אחדות. כל תובנה שאני מפתח במסכת שבועות דף כ"א, בעצם מקבילה לתובנה שאני אפתח בבבא קמא דפת. בעצם אחדות מתודולוגית. זה פנסי, זה דרך מפואר לדבר על מתודיקה. שבעצם אני יכול לפתח אותם תרגילים ואותם גישות ואותם מתייחסויות ואחדות מתודולוגית. והנקודה השנייה, הצטרפות הקונסטרוקציות החופשיות הרבות לידי שלמות השגתית אחת. זאת אומרת, אני רוצה להבין מה זה שבוע. אז אני משקיע שבוע אחד בלימוד הנושא של שם בשבוע. מה הקשר בין השבוע לבין שם השם? ואני משקיע עוד שבוע בנושא של הדפסה. ועוד שבוע בנושא של, אני יודע, שבועת שב. ועוד שבוע בנושא של הקשר בין שבועות למצוות. אז אני בעצם מעטה, בוא נגיד, 30 סוגיות, ומפתח ובונה כל סוגיה. אם אני מצרף את כל המסה הזו וכל האינפורמציה, יש לי תמונה מה זה שבוע ברצון השם. מה הגדר של שבוע? כמובן, מכיוון שרצון השם הוא לא רצון בינארי, זה עושה שלום עובר את הכל, זה גם חושך וגם אור, השבוע יכול להיות ככה, יכול להיות ככה, אלא נת אחת. הקדוש ברוך הוא בהר סיני לא דיבר על נת אחת. הקדוש ברוך הוא בהר סיני אמר שזה תלב, זה גם תורה. המוח האנושי לא יכול להבין את זה כי אנחנו בינאריים. אז אצלנו, וגם במישור יחתי, אנחנו חייבים לסוק, אנחנו צריכים להתנהג באמת אחת. להתנהג כאילו זה טמא או שזה טהור. אבל בעולם של הקדוש ברוך הוא, זה טמא וגם טהור. אז יש לי את התא הזה, תפה א' של שבועה. ואני בונה תא דומה בעולם של נדרים, מה זה נדר? ואני בונה תא שלישי בעולם של ערכים וחרמים. והנה בונה תא רביעי בעולם של נזירות, בוא נגיד, והקדש, בוא נדבר על חמש תאים. ואחרי שבניתי את חמש התאים האלו, אני יכול לבנות איזו ראייה כוללנית, מה זה אמירה בהלכה, מה זה הפלאה בהלכה. אבל אני לא יכול, אני בעצם יכול לאחד אותם לקונסטרוקט יותר כללי ואחיד. ואז עליתי מדרגה בפירמידה הזאת, משבועה ונדר ונזירות וערכים והקדש, ואז עכשיו אני יכול לדבר ולנסח מה רצון השם כלפי הפלאה. ואחרי שאיתרתי והגדרתי מה זאת הפלאה, אני יכול להשוות אותו לאמירה במקרים אחרים, אמירה בקידושין, אמירה בקיטין, אמירה במקח וממכר, שגם שם בניתי מתוך כל מיני תאים. ואז אני יכול להגדיר ולנסח איזו אמירה מערכתית, פירמידית, מה זה אמירה בהלכה. ואז אני יכול להשוות מה זה אמירה בהלכה למה זה פעולות בהלכה. ואז אני עולה עליה בפירמידה, ואני מגיע לאיזה משפט אחד שכולל את כל התורה כולה, theory of everything. יש אמונה שאני יכול להגיע, אני לא יכול, גם לא יכולים, אבל מי שבאמת באמת מבין את התורה, יכול ליצור קונסטרוקציות, 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 עד שהוא מגיע לאיזה פסקה, שהוא משפט אחד, שכולל בתוכו את כל ההיגיון התורני. על שתי הנחות האלו מבוססת, או מבוסס הלימוד הפסקאי, שאנחנו רוצים להגדיר, וההגדרות ותרגילים שאני מפעיל בסוגיה אחת, הן מקבילות מבחינה לוגית, לתרגילים, תרגילי הגדרה במקומות אחרים, זה אחדות מתודולוגית, ומה שסולובייצ'יק מגדיר, הצטרפות הקונסטרוקציות החופשיות הרבות לידי שלמות השגתית אחת. הקונסטרוקציות השונות לידי שלמות השגתית. אני מאחד אותן. Unifying logic. Repeating patterns, unifying theories. אז זה שתי ההנחות שלהם מבוססת הלימוד הפסקי. אז סולובייצ'יק גם מגיע נגד אנשים שיזלזלו, ואדם לא רק מעצב את המערכת, טוב, אנחנו קצת נחרים, לא רק מעצב את המערכת, הוא גם מפיח ברעננות וכוח, וכוח החידוש, אני יכול לקרוא ב-206, אני לא קורא כסדר. באמצע העמוד, ישנה כאן התמזגות שני יסודות מתנגדים. זה מה שחשוב לסולובייצ'יק, המיזוג הזה בין שתי המערכות. יסוד הגילויית ויסוד השכלית. הלכה מתנגדת לשינוי האקסיומטיקה, כפופה למסורת לקבלה, אי אפשר לייצר את הכל מחדש. בכל זאת, הלכה כרוכה אחרי החידוש, בכל דור ודור אדם מעמיק שאלה, מחקר יסודות ההלכה, הגדרות מושגיה בבדיקת עקרונות, המותר פירושו חידוש וקשירה כתרים למחשבת התורה, לפי סולובייצ'יק שזה משל מאוד יפה, קשירת תגים. משה רבינו עולה לרקיע, רואה ורבי קיבה, קושר את התגים לאותיות. אז האותיות הן של הקדוש ברוך הוא, אבל התגים הם מה שאדם מייצר. למרות שיש כאן מסורה, איזה אותיות יש להם תגים או אין. בסוף העמוד, גם עצמן של הנחות, על אף יציבותן, שהנחות הפרמטרים הכלליים הם קשוחים ויציבים, מתמלאות תוכן חי ורענן. יש לא רק עיצוב בתוך המערכת, יש גם כן התרעננות. כל פעם שאנשים מסתכלים על מערכת יחתית מזוויות חדשות ומודרניות, אי אפשר לחזות בעולם ההלכה בלי לראות תנועה תמידית בשטף הצוף. לימוד תורה, מעשה יצירה, רוחנית, חפשי, בעל מידות, פיזולוגיה וערכים נואטיים, נואטיים זה אינטלקטואלים, חדישים. אוקיי, זאת אומרת, הדבקות הראשונה, כשיש התמזגות בין המערכת הסינאית לבין התודעה השכלית והטבעית. בניגוד לשלטון השכל בתוך העולם ההלכתי, יש משהו סולובייצ'יק מגדיר העלאת הגוף. וההנגדה היא שדווקא בשלטון השכל, הכוח האנושי הטבעי בעצם מתלבש על המערכת הסינאית הגילויית. הקדוש ברוך הוא גילה לנו את ההלכה, ובכל זאת, למרות שהוא מסר לנו את המערכת הלכתית, אני בא כאדם שרוצה להיות לנדן, ואני מתלבש, מתנפל. אני מכניס את הכוח שלי, את כוח התרעננות, את כוח השכל, אני מעצב ואני מקדם. בעצם, במפגש הזה, בהעלת הגוף, בעצם ההלכה בא, והיא לא מזלזלת בעולם הביולוגי ובעולם הגופני של האדם, ובעצם מקדש, הלכה מקדשת, מעדנת, גואלת את העולם הפיזי של האדם. אז בעצם יש כאן התמזגות, אבל התמזגות היא בכיוון הפוך. בשלטון השכל, אני מפעיל את השכל ואני בעצם פולש וחודר לתוך הזירה האל-טבעית. במפגש הזה בין הלכה לבין החוויה הפיזית של האדם, בעצם הלכה בא לזירה האנושית ומקדשת אותה. וכאן, לדעתי, זאת אחת מהיסודות של תורת רב סולובייצ'יק, שהיא חשובה מעבר למסגרת והקשר הספציפית של שלא מבקשתם משם. כן, זה מאוד מאוד חשוב איך שרב סולובייצ'יק מדבר על הקישה הלכתית, לחיים הפיזיים של אדם, לחיים המיניים, לחיי האוכל, לחיים בתוך השירותים, לחיים ה... זה עניין של אחדות עבודת השם, שאני עובד את הקדוש ברוך הוא לא רק בבית המדרש, לא רק בלימוד תורה, ולא רק בתפילה, ולא רק בעולם הפולחני והטקסי, אני גם עובד אותו בשולחן, אני גם עובד אותו בשירותים, אני גם עובד אותו במיטה. הכל זה עבודת השם שיוצרת איזו אינטגרציה של עבודת השם. אני תמיד אוהב לספר, התלמידים פעם עליתי על מטוס בשיקגו, אחרי יום מתיש. לקחתי טיסה מניו יורק לשיקגו, עברתי בשיקגו שם איזה 14-15 שעות, חתונה, שמחות, כל מיני מבחנים, עבור בחן משיבה, שיעורים. חזרתי לשדה תעופה בסוף היום, איזה 10:30, ואני רואה שהטיסה מעוקבת. אז היא מחכה בשדה תעופה איזה 3-4 שעות, ואחת וחצי בלילה, הטיסה חוזרת לניו יורק, אז אני עולה למטוס, אני יושב בשורה האחרונה, אחרי שבעצם הייתי ער. קמתי בבוקר, יום לפני, בשלוש בבוקר, כדי לתפוס את הטיסה הראשונה מניו יורק לשיקגו. אז בעצם לא ישנתי, כבר 48 שעות. אז אני מתקדם לסוף המטוס, ואני פונה לאדם שיושב מולי, ואני אומר, טיסה נעימה, בסדר, ואני אומר, ברוך השם, 6:30, אף אחד לא מכיר אותי, אף אחד לא יודע את שמי, אני יכול ללמוד את הגמרא שלי בשקט ולהפרעות, ברוך השם, זכיתי 6:30. הנודניק הזה, הוא לא נוטה לי, הוא לא מרפא, הוא אומר, מה אתה קורא? אמרתי, ancient Jewish law, החוק היהודי העתיק. הוא אומר, איזה נושא? למדתי אז מסכת נידה. ancient Jewish hiking, הגן היהודית העתיקה. אחר כך הוא אומר לי את המילים הכי, החמש המילים שהכי פחות רציתי לשמוע אותם. הוא אומר לי, don't worry, I'm a Jew. אל תדאג, אני גם יהודי. אמרתי לעצמי, הקדוש ברוך הוא, עבדתי 48 שעות, לא יכולת להשיב אותי ליד איזה כומר או ליד איזה... עכשיו אני צריך לקרב אותו. אז אני מנהל איתו שיחה ככה, שיחה קטנה, ואני אומר, מה העבודה שלך? עשו פרופסור ב-MIT. אז אני רם בגוש, אז כבר יש מכנה משותף, אני נותן לו כל מיני המלצות, איך לערוך את השיעורים שלו. אני שואל אותו, יש לו שידוך, למה לא מתחתן, לוקח את המספר שלו, לא נמצא לו איזה שידוך. ובאמצע הטיסה שואל אותי, רבי, I always wanted to know, רב, תמיד רציתי לדעת, הוא הפתע, כן, תמיד רציתי לדעת מה ההבדל בין יהדות לבין שאר המסורות לבין שאר הדתיות, וכל הדת יש את המסורות שלהם שעוברת מאב לבן, מרב לתלמיד, אז גם לנו מה ההבדל. אז נעיתי לו כמה דברים, אחד מהדברים שבניגוד לשאר הדתות, אין לנו חורים ריקים, שבחורים האלו אין מציאות של הקדוש ברוך הוא. שאר הדתות בעצם, כי רואים את העולם המחולק, המפוצל שלנו, החיצויים בעולם שלנו, החריצים, אז בעצם חושבים שהקדוש ברוך הוא נמצא, לא רק מבחינה פיזית, אלא גם מבחינה חווייתית. הקדוש ברוך הוא נמצא בטוב, הוא לא נמצא ברע, איכשהו. זה כבר השלטון וזה כבר הממשל של השטן. יש כאן עימות בין השם לבין השטן. אצלנו, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מצב, בכל מקום, בכל פינה. לפעמים יש דגש מאוד טקסי ורוחני, ולפעמים יש דגש מאוד אנושי, אבל זה עדיין עבודת השם. אתה חייב ליצור איזה מרקם עקבי ורצוף של עבודת השם, שקוראים לזה באנגלית אינטגריטי. שיש לך אדם אינטגריטי, שזה אינטגרציה של האישיות, שאתה אותו אדם, גם בית המדרש, גם בתפילה, גם במשחק, גם בקולג', גם באוניברסיטה, גם בצבא, אתה אותו אדם, אתה אותו עבוד השם, לפעמים המדים משתנים, המדים משתנים, וכמובן זה מאוד, זה לא כל כך יסיק בגיל שלכם, כי עדיין אתם מפוצלים ומחפשים את האישיות ואת הזהות, אבל המגמה היא לאחד ולייצר ולשלב את הכל להיות את אותו אדם ואת אותו עובד השם. אפשר ליצור אינטגרציה סלילת שאתה פושע בכל מצב, אבל ליצור את האינטגרציה שאתה תמיד עומד לפני הקדוש ברוך הוא. וכאן רב סולובייצ'יק מרבה לדבר על הנושא הזה. בואו נתחיל בעמוד 208. ההלכה שונאת את התוהו שבתענוג. ברור שההלכה עומדת נגד התענוג בלתי מוגבל וסתם הנאות, אבל התענוג המוגבל, המרוסן, המאוזן, האכילה, הפונקציה הבהמית שחי אדם תלויים בה, התעדנה על ידי ההלכה, נהפכה לפולחן דתי, פעולה מוסרית גבוהה. הוא גם עושה הבדל בין האכילה, איך שהיא נתפסת בעולם הסוקרטית, שאצל סוקרטיס, זה הופך להיות איזה מפגש אינטלקטואלי והעברת אינפורמציה, בעצם זה לא אוכל. אוכל סתם איזה במה כדי שהפילוסופים ידברו. אבל אצלנו אנחנו אוכלים כבשר ודם, ואנחנו משבחים, ואנחנו מברכים, ואנחנו מודים. גם מושג התענית בהלכה, עמוד 212, אינה מופנה כלפי סגפנות, אלא כלפי פרישה זמנית, שאני נפרש זמנית, מעולם האוכל, מעולם התענוגים, כדי לעשות תשובה, כדי להשתקם, כדי לחזק את עצמי. עמוד 213, יש כאן התייחסות לחוסר יכולתם של שאר הדתות, בעצם להכניס העולם המיני לתוך החוויה הדתית, ואצלנו זה פרור והוא בחיי אישות, זה חלק מעבודת השם. אם לסכן, בעמוד 214, אדם זוכר לחיי עולם, כאן מילים חזקות, כשהוא הופך חיי שעה בהמיים, חסרי מטרה לחיים קדושיים של איש אלוקים. זאת אומרת, מאחד אותה. הראשונה דיברה על יסוד הישארות הנפש הכללי, להישאר, survival of the fittest. האחרונה על יסוד על מוות אינדיבידואלי בתחיית המתים, eternity, נצחיות, על מוות. הגוף עתיד לעמוד מכברו בכל הדרך. אבל תחיית המתים תכלול גם את הגוף וגם את הנשמה, ועל לנו להפריד ביניהם, והיהדות בעצם מונעת ומסרבת לקבל הפרדה ביניהם. וזה משהו לדעתי מאוד חשוב, מאוד יסודי, מאוד כדאי לקרוא, מעבר למסגרת הספציפית של הניסיון של האדם ליצור את הדבקות בין שני המסלולים ושתי המערכות. זה אמירות מאוד מאוד חשובות על העלאת הגוף בעולם הדתי. ובעמוד 216 יש כאן, הייתי אומר, פן אחר של אחדות, שכדי לפתח את המערכת ההלכתית, אדם חייב גם לחקור את עולם המדעי. כי מי שרוצה לדעת הלכות שבת, הוא חייב ללמוד את חוכמת האדריכלות. מי שרוצה ללמוד מסכת כלאים, הוא יצטרך ללמוד את כל המדע של החקלאות. אז בעצם יש פה, הייתי אומר, חזית נוספת להשקה בין שני הצדדים. זה מספר 12 ו-6, עמוד 12 ו-6, הלכה אובייקטיבית סגורה, נכון, אובייקט שלה היש המקיף, על כן קיימת בשורה חמישית זיקה אינטימית בין הלכה אובייקטיבית נורמטיבית וההכרה המדעית של השכל החופשי היוצר. אין לך חידוש מדעי או טכנולוגי שהלכה לא תמצא חפץ בה. הלכה תחייב אותנו ללמוד את הכל. הלכות כליים. מורפולוגיה של הצמחים בעלי חיים, תשומות המסרות, ביקורים, כימיה אורגנית, מחיצות שבת, טכניקה חשבונית, תפיסה מתמטית מושגית של החלל, דבר שאיתור סולובייצ'יק יהיה מאוד מאוד אהוב, מתמטיקה. מלאכת הצעה בשבת, כוח ראשון, כוח שני, טלטול מוקסה בשבת, גרמי וגמה, קשורים הבנת עיקרון הסיבתיות בכלל, וחוקי המכניקה בפרט, מלאכת מחשבת, זדון, שוגי, דת, מקנה, משהו פסיכולוגי, איך להבין את רצון את האדם, מה עכשיו רצון האדם. אז בעצם זה לא רק שההלכה מחבקת את העולם הפיזי של האדם, אלא גם ההלכה תלויה בעולם הזה. בעולם הטבעי, השכלי, המדעי, כי אחרת אני לא אצליח להתקדם בהלכה. אז זאת הזירה השנייה שיש איזו דבקות ומפגש בין שתי המערכות. עכשיו אנחנו מגיעים לנושא שלנו. אבל קצת הקדמה לנושא את המערכת השלישית, שזאת נבואה. וכמובן, רב סולובייצ'יק יצטרך להפוך נבואה מאיזו חוויה מאוד מאוד מיוחדת, אליטיסטית, מיוחדת לנביאים. זו פרשת טובה, פרשת בלק, לדבר על המושג של נבואה, משהו יותר דגמי, בסיסי, מהותי, שורשי, וגם מודרני. אז אלה הם שני אתגרים של סולובייצ'יק. ויש גם אתגר אחר, שבעצם הנבואה כל כך שייכת למערכת הגילויית. גילויי, זה התגלות, הקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם. אז איך ייתכן שבמערכת הגילויית יש תפקיד לנבואה דווקא כי היא מחבר ומשלב את מערכת הגילויית, התודעה הגילויית והתודעה השכלית הטבעית. זה בעצם משהו מרשים. אבל בעצם הרב סולובייצ'יק רואה את הנבואה כמשל. הוא יתחיל עם משהו מאוד מאוד ספציפי על נבואה, אבל המודל שהוא יבנה יהפוך להיות משל לשיח אינטימי בין אדם לבין הקדוש ברוך הוא, שהנבואה היא רק משל, כן? אתה לא מכיר את השם שלך, מכיר את השם, איך אומר?
רועי.
רועי?
רועי, כן.
אתה לך שאלה?
אוקיי.
אז רב סולובייצ'יק מדבר על הכנת האדם לנבואה, התכוננות האדם. והוא בעצם מאמץ את שיטת הרמב״ם, שאדם צריך להתכונן לנבואה אמיתית, בניגוד לנבואה המקרית של בלעם הרשע, שסתם איזה חמור של הקדוש ברוך הוא. וכמובן, ההתכוננות הזאת לא תבטיח את הגילוי הנבואי, אבל בעצם תהווה איזה המשך ורצף בין החיפוש של האדם אחרי השכינה, את הנבואה, לבין התגובה של הקדוש ברוך הוא לאדם שהכין את עצמו. ואיך אדם מכין את עצמו? כמובן, תורה ומצוות, מוסריות, תיקון המידות, אדם שמתקן את עצמו ואת חייו על בסיס דתית, בעצם הופך את עצמו למתאים לנבואה. וכמובן, לפי רב סולובייצ'יק, הכל זה משל לאיזה התכוננות האדם הכללית לקבל את התשובה המיסטית של הקדוש ברוך הוא. בעצם אדם, וזה אולי הדבר הכי, אתה אומר, הכי שחתני והכי שחצני אפילו של הספר הזה. שבעצם, מעבר לחוויה הנבואית, האדם מחפש את הקדוש ברוך הוא, מכין את עצמו בכלים אנושיים, בכלים טבעיים, בכלים הגיוניים, בכלים של בשר ודם. ואחרי שהקדוש ברוך הוא רואה את העבודה הזאת, את ההתקרבות הזאת, החשק הזה, וההריגה הזאת, החרד, אז בעצם הוא משיב לו מהחושך, מהאפלה, מהמקום הנסתר שלו. בעצם זה המסקנה שהיא לא מופיעה בשיר השיר. אז הקדוש ברוך הוא משיב. כשהאישה מחפשת, הקדוש ברוך הוא משיב. בעצם הרזולוציה והפתרון של שיר השירים, שהוא לא מופיע בשיר השירים, זה בא לידי ביטוי באקט והחוויה הנבואית הזאת, של אדם שמתקרב, יש הרבה הרבה דפים מוקדשים לתיאור הזה, ושוב פעם, הוא לא מדבר על נבואה, הוא מדבר על נבואה כמשל. עמוד 12, עמוד 218, ישנה בסוף הקטע הראשון, ישנה מצווה אחת הכוללת את כל תרי"ג המצוות, היא מצווה קדושים תהיו, שהיא במהותה מצוות הכנה לנבואה. אדם ששואף להיות קדוש, הוא בעצם תקבל את המשוב ואת השיחה האלוקית. אדם חייב, בקטע השני ב-218, להתאמץ, להרגיע לדרגת גילוי שכינה, בקשת גילוי שכינה על ידי דעת ורצון טבעי, קודמת לגילוי שכינה על טבעי. ואז הפתרון של האירוניה הגדולה, נבואה פתאומית, כדי שברוך הוא מגלה את עצמו בלי התכוננות אנושית, זה בעצם נבואה מפעילה, נבואה הכרחית, נבואה המוטלת על האדם, המערכת הכבדה שרב סולובייצ'יק תיאר בתחילת הספר. אבל כשיש רצף, כשאדם מחפש ומבקש ומתכונן ומושך ושואב את הנבואה בצורה טבעית, בצורה יותר עקבית והוליסטית, אז הוא לא מפחיד, הוא בעצם נותן לאדם את החירות, כי בעצם האדם יזם, ואדם שאב את הנבואה. לכן הייתי אומר, אני מאוד ממליץ לקרוא במיוחד מעמוד 219 עד סוף עמוד 222. לדעתי זה התוכן הכי חזק, הדברים הכי חזקים של הספר, והפתרון הכי חזק. אני קורא כמה מילים. כשאדם מוגע באלוקים, אחרי בקשה, אחרי תפילה וציפייה לגילוי, 219, אז מתאחדת הדעת עם אמונה, התודעה היוצרת החופשית עם תודעת הגילוי ההכרחית בקשר של שאלה ותשובה, חרג ומילוי, בוקע ועולה, בסוף עמוד. אולם מזדקק אלוקה לידם, מבקש אותו ומתגעגע לפגישה גילויית, יש בגילוי מעין הד התשובה לכל ענות מבקש את אלוקים. הקדוש ברוך הוא מגיב, זה הד, זה צליל. יש בגילוי מעין הד תשובה, מעין זיקת אהדה לפרפורה וייסוריו. אדם היא רצויה היא בעיני הקהל, דרישת הדעת בחותרה אליו, והוא מזדקק אליה. הנבואה כחובה אומרת, אדם חייב לצפות לתשובת האלוקה מרשות הנצח, מילים חזקות, תשובת האלוקה מרשות הנצח, לשאלת האדם הבוקעת מרשות המציאות הנתינה. אני נמצא ברשות המציאות המוגבלת, אני מבקש את רשות הנצח, והביקוש הוא מספיק חזק, הקדוש ברוך הוא משיב לי, הקדוש ברוך הוא מתחבר אליי. ואז אני זוכר לאיזה גילוי שכינה, גם אם זה לא הנבואה הקלאסית. כלל של דבר, אדם מבקש להכיר פלא בראשית, השכל נעלם, ורצון עליון, לכתחיל לנדן בו כאילו אין התשובה ממנה השאלה, ובסוף הוא מאחד אותם, ואולי המילים הכי חזקות ב-222, האדם מתחיל, שורה שלישית, בבקשת מציאות הרת חירות. האדם מרגיש חופשי. הדרמה הפנימית של הספר, הדרמה של חירות וחופשיות, מרגיש חופשי. בשלב ראשון, אני מוסיף מילים, שורה שלישית, נתקל בכפיית נורא ומסיים בחוויית חופש. יש מעגל שלם. אני מתחיל עם חירות, אני מרגיש שהחירות שלי התבטלה במפגש הראשונית, מפגש הראשוני, עם המערכת ההכרחית, הכבדה, ובסוף אני מרגיש שהגעתי לחירות אמיתית. והחירות האמיתית, יש פה ביטוי מאוד מאוד חזק, איפה זה בעמוד? כן, באמצע עמוד. טשטוש, תקשיב ותאב, חירות אקזיסטנציאלית, טשטוש החריצים המבדילים בין חוק מוסרי אישי חופשי לצו גילוי הכרחי. אם אני מצליח לטשטש את הפער, את המרחק, ואני רואה את המערכת הגילורית והמערכת האנושית, הרצון שלי הופך להיות רצון של הקדוש ברוך הוא. הרצון של הקדוש ברוך הוא הופך להיות רצון שלי. וזאת החירות הכי עילאית והכי נצחית. שאני כבר לא רואה חריצים, אני כבר לא רואה הנגדה, אני לא רואה נתח, אני משלים ומאחד ומשלב את הכל. וזאת החירות הכי קיומית. אני לא מרגיש את המתח בין שתי המקור. כן, אביה.
אני יודע שאלת יש תנועה פרושת שאומרת,
נכון, זה אמת חלקית. זה נגיע לאמת, מושלמים צריכים לחבר את כל האמירות של חז"ל. אז מי שאמר את זה רצה להדגיש את הפער בין המערכת הגילולית ובין המערכת השכלית, האנושית, אז הוא הדגיש, לדעמידיו, למה הוא הדגיש את זה? העיוותים והטעויות הכי נוראיות בלימוד העולם של חז"ל, שאדם מוצא איזו אמרה אחת של חז"ל ומציג את האמרה הזאת כאמת מושלמת ומקיפה. צריכים לחבר את כל הקולות האלו, והרבה קולות והרבה אמרות האלו, נתונות להרבה הבנות שונות. אני זוכר דווקא בחדר הזה, רב לחנסין סיפר לנו על הנושא הזה. הוא אומר, בואו ניקח לדוגמה את הגישה של חז"ל לעולם המיני. הרבה אנשים חושבים שהגישה של חז"ל, לפחות שלהם, הייתה מאוד שלילית. והביטוי הכי חזק לכך, הגמרא שאומר שתלמידי חכמים לא יהיו אצל נשותיהם יותר מפעם אחת בשבוע, שלא יהיו אצל נשותיהם כתנאים. אז כל הטעם הכללי של האמירה הזאת, טעם שלילי, זה תרנגולים, ולהפחית כמה שאפשר את התדירות, את ה... ובחסין אמר, אפשר לקרוא ואפשר להבין את האמירה הזאת, האמירה הזאת בדרך אחרת. בגלל שזה כל כך רומנטי וכל כך מיוחד וכל כך עדין, מי שיהיה אצל אשתו כל יום וכל לילה, אז הדבר יהפוך אצלו כמו תרנגולים של שגרה ושל... מי שבאמת רוצה לשמור את הרומנטיות ואת הטון המיוחד, את הטון הבין אישי, אז הוא צריך להפחית קצת כדי לשמור את, את הטון הרגשי. אז אמירה או אמרה שהרבה אנשים לוקחים כאמירה שלילית, אצל אופך חיצין אפשר להבין אותו כאמירה חיובית ותומכת. אז למצוא איזו אמירה אחת של חז"ל תמיד אפשר. אל תרבה שמחה עם אישה, אפילו אשתך. בסדר, זה מגביל, זה צריך להגביל, אבל לחסום קצת נגד ההתעניינות והתעסקות בלתי מוגבלת. אז כל מה שחזר בא ליצור את האיזון, והאיזון הכללי תבוא רק מראיית כל האמירות של חזר ביחד. אוקיי? טוב, אז נותר לנו בזמן 15 דקות כדי להתייחס לנושא שלנו. אוקיי, אחרי שסורבית שדיבר על הנבואה, השאלה היא כמובן נבואה מדברת. אז כאן אני רוצה להתייחס למה שסורבית שאומר, אבל פשוט פעם הרגשתי שזה לא התוכן הבסיסי של הספר. התוכן הבסיסי של הספר זה הפרק האחרון. אבל הדרמה האמיתית של הספר מתקיימת במעבר הזה בין הידמות לבין דבקות. אז מה לגבי זמן שאין נבואה? אז יש פה טון חסידי. בחסידוס נבואה לא הסתיימה. חסידים קוראים לזה אמת המתחדשת בכל עת. והמודעות הזאת והפרספקטיבה הזאת נותנת לרב החסידי המודרני לפתח דרכי פרשנות בתורה שהדורות הקודמים לא גילו. ולא רק איזה פשט אחר, שאני קורא את הרמב״ם ונותן פשט אחר, אלא תובנות אחרות וטקטיקות אחרות. אני יכול לשחק עם האותיות, אני יכול להפוך כל דבר למשהו סמלי. ומישהו לא נמצא בתוך העולם החסידי, הוא מזלזל, כמו שאדם שלא נמצא בתוך העולם ההלכתי, מזלזל בהלכה. אבל החסידות אומרת שאין נבואה, ברור שאי אפשר לחזות את העתיד, אולי אפשר לחזות את העתיד, וברור שיש דברים שהתגלו לרבנים חסידיים במאה ה-19 שלא התגלו לליהו הנביא. אנחנו נגד הגישה הזאת, בעצם כל מה שהתגלה, התגלה, ואנחנו עובדים בתוך המגרש הזה של מה שהתגלה, ובסורית שגם כן הולך לכיוון הזה, שמגרש כבר קבוע וקשור, אבל בתוך המגרש יש מספיק מקום לתימונים ולמשחקים, לא משחקים חסידיות, אלא לגמישות וליצירתיות, כן.
אז למה דווקא הרבי קיבל
נבואות ולא כל... בסדר, זאת שאלה אחרת בחסידות, אז מה ההבדל בין הרבי לבין יושב פשוט? אבל שתי שאלות שונות. שאלה אחת, יש אמת המתחדשת בכל עת. שאלה אחרת, למי התחדש? ולמה רק לרבי, ואם אפשר שגם אחרים ילדו, אבל הם פשוט מסלולים שונים, כמובן, הם מצטלבים בשאלה שלך. אבל בעיקרון הם שאלות שונות. אצל סולובייצ'יק, החוויה המודרנית הכי דומה לנבואה זה מסורה, לימוד תורה שבעל פה, ולא רק לימוד תורה שבעל פה, אלא העברת תורה שבעל פה. זה בעצם השאלה מה הקשר בין נבואה לבין העברת תורה שבעל פה. אז התזה של סולובייצ'יק בפרק שלנו, היא בעצם שנביא מעביר את נבואתו, זה לא העברה בלתי פרסונלית, אובייקטיבית, יבשה, סטרילית, שאני מעביר אינפורמציה. אני מעביר חלק מאישיותי, חלק מעצמי. החוויה של העברת נבואה זה בעצם אתה מעביר את עצמך. הוא מצטט את משה שמציל מרחוב ושבוך, מציל מרוח של משה על הסנהדרין ועל יהושע בשני השלבים, פרשת פנחס שנקראת שבוע, פרשת פלותך. בדומה לכך, כשאדם לומד ומלמד תורה שבעל פה, הוא חייב להעביר את עצמו, והעברה הזאת יוצרת חיבור בין המלמד לבין הלומד, הראשונה, והחיבור הזה לא מוגבל דווקא ללומד וללמד אישים, אני ללמד אותך, אז אני מנסה לבנות קשר וחיבור ואני מבין את עצמי, ויש כאן קהילה טרנס-היסטורית של לומדים ומלמדים, וכל אחד מקבל את האישיות גם מאנשים שהוא אף פעם לא הכיר ולא פגש. וזאת הסיבה שקראתי בשיר הזה, אני לא זוכר, היסטורית קהילתית, שבעצם יש קהילה של לומדים, ופסולובייצ'יק מספר, אני לא אקלקל את הסיפור, זה סיפור כל כך חמוד וכל כך אינטימי, שיושב כילד קטן על המיטה שלו ושומע את כן, את כל התלמידים מסביב לשולחן אביו, ומקשה על הרמב״ם ומי יגן על הרמב״ם, ואומר שהרמב״ם היה החבר הכי טוב שלו. יש במשפחה שלי צחוק שכל הזמן הורים שלי מזכירים לי הייתי בישיבה, גם בישיבה פה, גם בישיבה סלט הברית, לא הייתי את המחר הכי גדול. ישבתי ולמדתי, אז ברגיל חוויות חברתיות לא היו הרבה. ישבתי, לא הייתי אנטי חברתי, אבל ישבתי ולמדתי, אז פעם אמא שלי שאלה אותי, נו, מי החברים שלך? ממש אחרי שקראתי את הקטע הזה ברמה, לפני 30 שנה, אמרתי, הרמה הוא החבר שלי. אז כל הזמן מצחקים עליי, צוחקים עליי, הרמה הוא החבר שלך. זה לא ככה ביום הולדת ה-50, הרמה הוא יבוא, זה כבר צחוק. הלכות משפחתית. אבל לקרוא זה, זה ממש מתאים. ולדעתי, כמורה, כמלמד, זה הדבר ראשי. להפוך את המסורה שלנו ממשהו יבש וצהוב ועתיק ומיושן ולא רלוונטי. ומה רלוונטי? ספורט ואייפון ואוכל וכותרות וביבי. בסדר, לומדים, נכנסים ולומדים. להפוך את זה למשהו אנושי וחי ותוססת ודינמית. זאת הסיבה שבשיעורים שלי אני תמיד, לפחות כל שיעור, אני מדבר מי היה רבי נתן, מתי הוא חי, מי הוא לימד, מי היה רבו, מה המסורה, איך אנחנו מגיעים מרש"י לטור. רש"י מלמד את הרבי נתן, רבי נתן מלמד את הרי, מרי מלמד את הרב יורי, מלמד את האור זרוז, מלמד את הרב ירון, מלמד את רש"י את הטור. אז זאת הדרך מרש"י. להפוך את זה למשהו חי, ואתם חלק. אתם פנימיים, אתם לא עומדים בצד. אתם חלק. למה אנחנו רוצים שאתם תחדשו ואתם ככה תגידו את הראשונים? לא לקבל בצורה פסיבית. כדי שתהפכו להיות חלק מהמסורה הזאת. אבל חלק זה תוך שאיפה להפנים את המסורה כחלק מישהותך. ובעצם בזה יש הקבלה בין התהליך והחוויה הנבואית לבין התהליך של לימוד וקבלת תורה שבעל פה. שבעצם אני מעביר, ואז הרב סולובייצ'יק לא מדגיש את זה. ואז בעצם, וכאן יש את אחת מהבעיות של הספר, בעצם אני פותר את בעיית הספר הזה בכך שאני מקבל את הדבקות מתוך הרבי שלו. אבל לא מאישיותו, אלא מתוך התורה שהוא מלמד שהוא הצליח להדביק אותם יחד יותר טוב ממה שאני יכול להדביק. וכמו שהנביא מעביר את האישיות שלו, וחלק מאישיות זה הצלחה בדבקות הזאת, אז אני מקבל את הדבקות ואני מתחבר למסורה דרך הרבנים שמעבירים לי את החומר. כמובן, זה לא רבנים, זה חומר, אבל זה חומר עם האנשה. זה אנתרופומורפיק חומר. זה חומר שכבר יש לו את ה... הוא מוטבע באיזה טון אישי ואנושי ו... ואישיות של האדם, ובתוך האישיות אני מקבל את הדבקות. וכמובן, זה קצת, הייתי מחליש את הספר, אבל קצת מכניס את הספר לאיזה קושי. זה קושי פרקטי, אני מלמד הרבה. קשה לי לחשוב על הרבה קהילות שיכולים להבין את הספר הזה. תלמידי ישיבה, אנשים מאוד. הספר כל כך מאתגר, והמערכות שהספר בונה. זאת הסיבה שהספר כל כך חשוב. היא קולעת מתוך איזו אמת כל כך יסודית ושורשית, אבל היא דורשת הרבה הבנה פנורמית וחשיבה סובלנית וקריאה עמוקה ואנליזה מאוד מאוד איטית והדרגתית. אבל בסופו של דבר, מי יזכה לדבקות השלישית? והקושי הזה והשאלה הזאת חוזרת הרבה בתוך הספר. מי שרוצה לראות, אין לנו מספיק זמן, אבל יש פה הזכה. תסתכלו איפה ב-190 ו-191, שם סולובייצ'יק מדבר על, כן, איך אדם נדבק בשכינה, אז הוא נדבק איתם לדי חכמים. כמובן, הוא מציב את הגמרא הזאת, בניגוד לדבקות המיסטית, שאדם מתפתל, כאן הוא לא מתפתל, הוא נדבק למשהו, אבל אני לא נדבק לקדוש ברוך הוא, כי אני לא יכול לגשר. בסדר, אני יכול לגשר בכך שאני נכנס לעולם הלכתי ואני מחדש ומייצר. אני נזכה להיכנס לעולם הזה. אוקיי, אני קצת נדבק בכך שאני מאחד את החיים הפיזיים והביולוגיים עם ההלכה. זה אני יכול, הבן שאני יכול לעשות. אבל הדבקות הנבואית היא בעצם כוח משני, ביד שנייה. אני מקבל את הדבקות מהאדם שהתכונן ב... קידש את עצמו, ברור שכל אחד יכול להגיע להתכוננות ולשאוף ולעבור על התכוננות הזאת, אבל מי יזכה לגילוי שכינה? או במובן המודרני, מי יזכה להבין את תורה שבעל פה, כמו יושב סולובייצ'יק שדיבר אותה? אז אני מקבל את הדבקות ואני צריך להאמין, יש פה אמון, מקבל את הדבקות מתוך. תסתכל עוד ב-164, שם יש גם התייחסות לאריסטוקרטיות שבספר הזה. שמדבר על שתי המערכות, הוא דווקא מציב את המערכת הטבעית כמשהו אריסטוקרטי ובלעדי, שמי יזכה בעצם להבין את הקדוש ברוך הוא בטבע ולראות את השמיים מסתכלים כבר כאלה. זה הרבה שקורא אסלטריות, אבל המערכת ההתגלותית, הגילויית, זה בעצם שווה לכולנו, שכל אחד מקבל את המסע ואת החובה ואת המצוות, וזה לא אקסלטריק, אלא אסל, זה לא אסלטריק, אלא אקסלטריות. אז השאלה הזאת, לדעתי, חוזר וניעור מפפע בתוך הספר. איך האדם הפשוט יכול להגיע לדבקות עם הקדוש ברוך הוא? ואני לא ברור לי שזה מרשם לאדם הפשוט. אני חושב שהמסלול השני של העלאת עולם הגופני הפיזי, לדעתי זה ישיג לרוב אנשים. החלק הראשון, להבין את הכוח השכלי בתוך ההלכה, לדעתי רוב אנשים לא ישיגו, כי רוב אנשים תופסים את העולם ההלכתי, כי העולם של תכתיבים, תכתיבים די קשוחים. אתה חייב לעשות ככה, וזה דווקא ככה וככה, וגימל טפחים במולב, וכזית במצא. אדם ששקוע בתוך עולם ההלכתי מבין מה זה כזית, ומה זה שלושה טפחים, ומחדש, ומעשה. אבל הלכה אצל רוב האנשים זה תכתיבים. איך אני אוכל, איך אני מקיים טקסים פולחניים. במיוחד, ודאי, החלק השלישי של הנבואה ותלמיד בנבואה, זה בעצם, אתה מקבל מהנביא, כמו שאתה מקבל מהמלמד, בין אם זה מלמד אישי שפגשת, בין אם זה מלמד היסטורי, טרנס-היסטורי, שלא פגשת, או שמעת את תורתו, זה משהו מאוד מתאים בחייו האישיים של סולובייצ'יק ובחייהם של אנשים שהולכים בעקבות סולובייצ'יק, אבל לדעתי, אצל לא אנשים, זה לא עורך יסי. מי שרוצה לראות סיכום קצר, זה בפרק אחר. סיכום קצר זה אחר מעמוד. סיכום זה פרק אחר, שני דפים, דף וחצי, 264. סיכום מתמצת של כל הספר. יש לכל אחריכם שלמד את הספר, מקווה שזה הרים אתכם. הספר מאוד מאוד מסביב, והקשר, זה כמובן האתגר הכי חשוב בישיבה, זה לא רק ללמוד תורה, זה ליצור קשר לקדוש ברוך הוא ולחיות עם הקשר הזה, ושהקשר הזה יהיה מוטבע בתוככם ותשפיע על כל החיים, על כל הזירות ועל כל ההחלטות. לדעתי הספר הזה, מתוך שלושה ספרים, זה הספר הכי שימושי. אני חושב שהרב כתב, עושה בין שכתב את הספר הזה על חברות אישיות יותר, כמו שהוא ראה, כמו אישה, שהוא יותר כתב על מה שהוא ראה אצל אבא שלו, סבא שלו.
כן, הספר הזה מאוד מאוד מסתורי. כי הוא נכתב בשנות ה-40, ולא יצא לתפוס, והוא תיקן הרבה פעמים, והוא שינה את שם הספר. אז בכלל לא ברור איך הוא כתב את הספר. והוא גם מאוד התרגש בכתיבת הספר. אני חושב שמזה האמא, ביתו, אשתו, או משהו, משהו, ככה קיבל איזה השראה, והוא ישב לילות על ימים, והוא כתב את הספר ב-41, והוא תיקן והביא את הספר, והוא שינה את השם הספר. זה מאוד קשה לדעת למה ואיך וכלפי מה הוא כתב את הספר, אבל לדעתי זה הספר הכי מושלם. זה הספר שבעצם מכניס את הכל, הוא בעצם לא מדבר על גישת האדם לטבע, יש אמונה על העולמו, וחיפוש אחרי הקדוש ברוך הוא, או גישת האדם להלכה, איש ההלכה. וגישת האדם לקדוש ברוך הוא, זה כל כך... אני חושב שהספר הזה צריך לקרוא אותו עוד ועוד ועוד, לא תרנן, וכל אותו, זה ספר פואטי, זה כמו שיר שירים, זה לא ספר שתרצה מזה נקודות נקודות, כמו ספר מתמטיקה. ספר פואטיקה שמכניס אותו לתוך החיפוש והדו-שיח האינטימי הזה, a never ending, לא תהיה נפסק על ידי השפעתי. אשריכם שזכיתם לו לא. זה עבר.